שלום וברכה. היום אנחנו נלמד כהרגלנו הנפלא את הספר מידות הראייה של הרב קוק, המודפס בסוף ספרו מוסר אביך. ואנחנו התחלנו, נדמה לי בשיעור הקודם, אני לא טועה, התחלנו במידת הרצון, פסקה א', לגבי העמוד שבו זה נמצא, זה משתנה, אפשר לומר, ממהדורה למהדורה. והמהדורה שבה אני מחזיק, זו המהדורה הקטנה של מוסד הרב קוק, זה בעמוד קמ"ח. לגבי המהדורות האחרות, כגון המהדורה הגדולה של מוסד הרב קוק, או המהדורה של ראש יהודי למשל, או המהדורה הקדומה של מוסר אביך וכדומה, אינני יודע. אבל לצורך הנוחות אני פשוט מודיע למי שזה המהדורה שהוא מחזיק בה, שאנחנו בעמוד קמ"ח. אנחנו כן ברצון. צריך שיתגדל הרצון בכלל, בכוחו השלם, ואחר כך מפתחים אותו בקודש. אז דיברנו על כך שדיברנו דברים עמוקים, מטאפיזיים, ממש. על רצון השם ורצון האדם, שבשורש השורשים כל הרצונות כלולים וכדומה, אנחנו מדברים גם על הרצון המעשי, שהוא הרצון החינוכי, שכמו שרבה היה קונה קדים סדוקים לבניו על מנת לשבור, כדי לא לשבור את הרצון שלהם. כן. כן, בדיוק, זה מה שהוא אומר. צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם, ואחר כך, אחר כך זה ביטוי שמציין הבדל בזמן. כן? מפתחים אותו בקודש. זה עניין של הערכה, אני יודע. כן, למשל אדם, אני יודע, יש לו בעיה, אין לו תיאבון. כן? הוא לא אוכל, בסכנת חיים. אז קודם כל צריך לדאוג לדבר אחד, שהוא יאכל. כן? אחרי זה נדבר על שעוד זה בקודש וכדומה. כן? אז יש דברים מינימליים. נורמליות. תראה, לחפש את הקדוש ברוך הוא זה לא במסגרת הרצון הראשוני, הפשוט. זה כבר רצון רוחני. כן, אבל זה רצון רוחני. יש קודם כל רצון לתפוחי אדמה. שזה קודם לרצון לפגוש את אלוהים. ככה נראה לי. אולי אני קצת שטחי, אבל נראה לי שילדים, הם רוצים קודם כל תפוחי אדמה. מסוכר כמובן. כן. מה אתה אומר? אנחנו, כי אנחנו בעצמנו הרצון. כלומר, אנחנו בעצמנו רצון השם, ועם כל מיני אופציות. כי אם תשאל את השם מה הוא רוצה, הוא יגיד לך שהוא רוצה מיליון דברים. אז כיוון שהוא רוצה מיליון דברים, אז הרצון עצמו מתפרט למיליוני רצונות. ואני בוחר מהו הרצון שאותו אני מממש. מובן? רצון השם זה אני. מובן? אין הבדל מהותי. איך אומר דוד המלך? אני אמרתי, אלוהים אתם. ובני העליון, כולכם. לא. כי ההגדרות פה זה כמעט על גבול האינסופי. ברור? זה כמו שלמשל, מישהו רוצה לבנות בניין. עכשיו, בשביל לבנות בניין צריך איזה 2,000 דברים לעשות. ויש 2,000 אנשים, וכל אחד בוחר מה בתוך כל 2,000 המשימות הוא יבחר. זה חופשי. מבחינת האדם, 2,000 אפשרויות זה כמו אינסוף. השיר זה משהו אחר. אני אמרתי את זה רק על דרך המשל. המשל, לא כל פרט במשל צריך שלא התאמה בנמשל. אז כי רצון זה בהגדרה אינסופי. אין גבול למה שאפשר לרצות. בסדר? כן.
אם אפשר להשליך את זה לחברה כולה, לדבר על הרצון קולקטיבי,
הרצון קולקטיבי זה משהו אחר. רצון קולקטיבי זה כמעט פיקציה. כן, זה כבר חוקרי החברה עלו על זה. כן? היה איזה גוי אחד בשם רוסו, הוא המציא משהו מדהים. הוא המציא מה שנקרא האמנה החברתית. מה זה האמנה החברתית? כולנו רצינו, כאילו ששאלו אותנו, לוותר על החופש שלנו לטובת הרצון הקולקטיבי של החברה. אוקיי? מתי נעשה משאל עם הזה? מעולם לא נעשה. זה פיקציה. כן. כן, ברור. זה כמו מושגים שמשתמשים בהם, למשל, בתורת המשפט. למשל, מושג המדינה. מכיר את המושג הזה? תנסה להגדיר לי, לא תדע. אין משפטן אחד בעולם שיצליח להגדיר למה הוא מתכוון כשהוא אומר המדינה. מאפיינים, זה אני מסכים, אבל המדינה, מה היא? אף אחד לא יודע. זה שוב, איזה סוג של פיקציה. הפיקציה הזאת מתפקדת יפה מאוד. זה ככה בני אדם מצליחים להתקדם, אבל היא פיקציה.
אבל אם כולם מסכימים על המושג שמוכנים...
מסכימים אפילו למות בשביל זה. יש אנשים מוכנים למות בשביל המדינה, וזה יפה מאוד.
אז כשאני אומר, פיקציה מאוד רלוונטית.
כן, כן, ודאי, ודאי. זה כמו שהכסף, למשל... מסכים, מסכים. יש דבר כזה רצון קולקטיבי. אפילו לפעמים הוא פועל יותר חזק ממה שהאדם הפרטי מודע לו. לפעמים אדם נתון בהתנגשות ציוויליזציות. והוא פועל שלא מדעתו לקידום אג'נדה ציוויליזציונית מסוימת. הוא לא יודע שהוא עושה את זה. הוא אפילו חושב שהוא פועל נגד זה. אני אתן לך דוגמה. יש היום המצאה נפלאה, אם אתה רוצה דוגמאות. אתה רוצה דוגמה? כן. יש המצאה נפלאה, קוראים לזה האסלאם המתון, מכיר? עכשיו, יש אפילו אנשים במרחב המוסלמי שמשוכנעים שהם האסלאם המתון. והם פועלים בהתאם לכך. אבל זה לא קיים. אלא, כי בסופו של דבר, ההישגים של האסלאם המתון... את מה הם ישרתו? את האסלאם נטו. זאת אומרת, כנראה שהם ישיגו משהו, ברית עם המערב וכו', קידום טכנולוגיות, עד שתבוא מהפכה של האחים המוסלמים ותהפוך את כל זה. או? לא, אבל הם יודעים שהם בסיכון כזה, שההישגים שלהם ישמשו למען אג'נדה אחרת. כי השאלה מה יותר חזק במציאות.
האם זה נכון גם לומר שהרצון הקולקטיבי צריך להיות שלם לפני שהוא...
אז אני הבנתי מה שאתה רוצה. עכשיו אתה אומר, האם הפסקה הזאת שאנחנו קוראים אותה כאן, האם היא יכולה לאמר גם עבור הרצון הקולקטיבי? תראה, אולי, אבל לא על זה מדבר הרב כאן. איך אני יודע? כי זה חלק מספר מוסר. בסדר? שיכול להיות שהרב כתב את זה בינו לבין עצמו, הוא לא התכוון להכניס את זה בספר המוסר, אבל זה הוכלל. כן, כך שבוודאי מדובר פה על הפרט. בסדר? כן, בבקשה.
אם הרב אמר שהרצון זה הנשמה,
כן. אני חוזר על השאלה. מאחר והרצון זה הנשמה, והנשמה היא חלק, מה אמרת? אלוה, נכון? לא כמו שיש מישהו שניסה לפני כן להגיד, זה חלק אלוקה. זה חלק אלוה, נכון. חלק אלוה ממעל. אז האם נוכל לומר שזה רק היצר הטוב שייך אל הרצון שהוא חלק אלוה ממעל, ואילו היצר הרע לא שייך? תשובה. לא. כי הרצון האלוהי כולל גם את הרע.
יצר הרע הוא חלק אלוהי.
לא, יצר הרע, יצרים... לא, יצרים זה חלק מטבע האדם, מטבע הנפש. אבל הרצון זה משהו יותר עמוק. כן? הרצון זה בא מעומקים אחרים בנפש. זה כמו שחזל אמרו, הלב רוצה, כליות יועצות. יש עוד לפני הרצון, הגלוי. עילוי הרצון בתפילה זה שאני מכוון את הרצון שלי לרצון שלו. בסדר? טוב. אז עכשיו, אחרי כל הדברים העמוקים והנפלאים האלה, אנחנו יכולים לחזור אל פסקה א', שנדמה לי עסקנו רק בחלקה הראשון. צריך שיתגדל הרצון בכלל. אולי קצת נסביר, יש הבחנה לגבי השאלה שאתם שואלים על חלק אלוה ממעל. יהודה בן תימה אומר, אבי אז כנמר וכולי, לעשות רצון. איזה? אביך שבשמיים. אחר כך ממשיך יהודה בן תימה ואומר, יהי רצון מלפניך, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. אז אם כן, יהודה בן תימה דיבר על שני רצונות של הקדוש ברוך הוא. רצון אביך שבשמיים, יש רצון מלפניך. רצון אביך שבשמיים הוא רצון שכולל הכל. ולכן צריך עזות גדולה כדי לעשות רצון אביך שבשמיים, לכוון לרצון האלוהי בשורשו. אבל יש גם רצון מלפניך שמתבטא בבניין בית המקדש במהרה בימינו וכו'. שניהם זה רצון השם. יש רצון אביך שבשמיים, זה סוג אחד של רצון השם. יש רצון מלפניך, זה סוג אחר של רצון השם. שניהם רצון השם. האחד כולל את הכל, השני את הטוב ולא את הרע. אבל אני צריך לדעת לממש אותו. זה בדיוק הרי הייתה הטענה של קין. שקין אמר שהוא עשה רצון השם כשהוא הרג את הבל. אמר לו קדוש ברוך הוא, אבל אתה לא עשית את זה בגלל זה. או, כי יש לך כוונה אישית. כן. לפי זה, אם אדם עושה את הרע לשם שמיים לחלוטין, אז זה כבר עבירה לשמה. עבירה לשמה למצווה תחשב. אבל זה מושגים מסוכנים, בגלל שמאחר ואנחנו בני אדם, חזקה עלינו שאנחנו לא יכולים לכוון לגמרי לשם שמיים בעבירות, ולכן אסור לנו לעשות עבירות. נכון, יעל וסיסרא וכולי, כן. נכון. טוב, אז צריך לי, עכשיו אני מציע שניגש אל הפסקה, אני חושב שהיא ראויה לזה. כי עד עכשיו זה הדברים שלנו, עכשיו נראה דבריו של הרב קוק, וואו. צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם. ואחר כך מפתחים אותו בקודש. ודרך החינוך הרגיל צריך להיות, בין לגדולים, בין לקטנים, הגדלת הרצון והגברתו, ויחד עם זה, כן? וזה במובן של ויחד עם זה, צחצוח טהרתו ותעופת האידיאליות שלו כאחד. כלומר, אתה צריך להרבה רצונות, ככל שאתה מתגדל ברצון, תשתדל גם לכוון אותו אל הקודש. למרות שהילדים של רבא, ששברו קדים, לא בדיוק חשבו על זה, כן? כן, יש חינוך לא רגיל. הרי היה שכתוב כאן, החינוך הרגיל. מזה אתה לומד שיש חינוך לא רגיל. החינוך הלא רגיל זה כשיש מציאות חריגה. זה כמו שלמשל, אדם שפצוע קשה, אתה נותן לו מורפיום. לאדם בריא אתה לא נותן. זאת אומרת, יש דברים שהם יוצאים מן המסלול הרגיל. ואז צריך, המחנך, הפדגוג, צריך להיות מודע לדבר הזה. אני אתן לך דוגמה פשוטה. ביציאת מצרים נאמר, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. וואו, מה זה יחזקאל בן בוזי? זה נביא. אז שפחה, שפחה זה בדרך כלל מציין את החלק הירוד ביותר של החברה מבחינה מוסרית כולל, גם מבחינה מוסרית. ורואים ששפחה על הים, שהיא ירודה מאוד מבחינה מוסרית, זוכה למעלות עליונות מאוד שלא ראה יחזקאל. והלא, דבר ידוע ומפורסם הוא שכדי להיות נביא צריך הרבה מאוד מעלות בקדושה ובטהרה ובמוסר. איך זה יכול להיות? אלא אומר הרב קוק בעולת ראייה נמלי שזה בגלל שזה היה לידת האומה. האומה נולדת, אז יש דברים חריגים. הנה, זה החינוך הלא רגיל. סעיף ב', פסקה ב'. בכלל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבלין, כלולו גם כן תוכן זה שאין הרצון משתכלל את הערתו כי אם על ידי השפעתה של תורה. כלומר, זה דבר מעניין. העולם הוא גוש אחד גדול של יצר הרע. כן, הוא אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע. מה, לא בראת עוד משהו? רק יצר הרע בראת. אלא זאת הגדרה, הגדרה של המציאות. המציאות נקראת יצר הרע. בשביל מה צריך תבלינים? תבלין צריך בשביל שאי אפשר לאכול. דבר לא מטובל, אי אפשר לאכול. אפשר להבין תבלין גם במובן של תרופה. כן, יצר הרע הוא מחלה. אז יצר הרע, אז תורה היא תרופה. בראתי לו תורה, תבלין. וכל אחד רואה את העולם איך שהוא רוצה. למשל, יש מי שרואה את הכיתה כמקום שבו אפשר ללמוד תורה. ילדים רואים כיתה בתור מקום שבו אפשר לשחק מחבואים. נכון? זה כל אחד רואה את המרחב איך שהוא רוצה. זה מה שיפה, שכל אחד יכול לגשת איך שהוא רוצה. על כל פנים, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה. תבין, אז יש לזה הרבה הרבה פירושים. אחד הדברים המשתמעים מהאמירה הזאת של חז"ל, שדווקא תורה היא התבלין ולא תבלין אחר. כן, זה כתוב בנפש החיים. בסוף שער ד', אומר רבי חיים וולוז'ין, אם חז"ל אמרו בראתי לו תורה תבלין, איזה פתי יבוא להשתמש בתבלין אחר. אם הקדוש ברוך הוא בעצמו ברא כתרופה למחלה של היצירה דווקא תורה. טוב, האמירה הזאת היא יפה בתור ניתוח של הטקסט, אבל במציאות אנחנו רואים דברים אחרים. איך להבין את זה? על זה אומר הרב. אין? בכלל בראתי יצירה, בראתי לו תורה תבלין, כלול הוא גם כן תוכן זה שאין הרצון משתכלל בתארתו כי אם על ידי השפעתה של תורה. ואם אנו רואים יראה שמיים בלא תורה, אין? יש לו יראת שמיים, תורה אין לו. גויים, יש כמה גויים כאלה. אין. ומצאנו עוד כמה יהודים גם כאלה. לא, לא, לא רבנים. לא, רבנים יש להם תורה. מדבר, מי שיש לו יראת שמיים, אבל לא תורה. מה זה יראת שמיים? במובן הרחב של המילה, כן? למשל, יש הרב צבי יהודה קוק בצעירותו מאוד העריץ את טולסטוי, ליאון טולסטוי, שהיה אדם ירא שמיים, בכל מלוא מובן המילה, אבל דווקא היה רחוק מאוד מתורה, ואפילו מנצרות. היה רחוק מאוד מזה. והיה לו יראת אלוהים טבעית. אז אומר הרב, ואם אנו רואים ירא שמיים בלא תורה, נדע שהרצון שלו איננו תקיף. על כן, תיקון שלו בעולם הוא חלש. ולפי כוחה של תורה, מתגדל אומץ הרצון. ועם זה הוא מתעלה מקדושה, וזהו עילוי עליון הפועל בעולם. כן, פה נאמרים דברים נפלאים. כלומר, יש בתלמוד שהגויים פעם קיבלו שבע מצוות. שבע מצוות של בני נוח. אחר כך הקדוש ברוך הוא שהם לא מקיימים, התיר אותם. אומרת הגמרא, לא התיר ממש, אבל זה כבר לא מצווה ועושה. אם זה לא מצווה ועושה, אז מה זה? זה מוסר טבעי. מוסר טבעי, חלש. או, כלומר, מה זה היה אם היית רואה, הגויים המוסריים, אם היית מוסיף להם כוח של תורה, וואו, זה היה חזק מאוד. כמובן צריך לבוא מבסיס של מוסר ואחרי זה תורה, ולא הפוך. אבל אם יש תורה, אז היא מחזקת מאוד, מאמצת מאוד, נותנת עוצמה לנטיות מוסריות בסיסיות. כן. כן, כי יש לכאורה סתירה. הרי בראתי איתו, יצר הרע, בראתי לו תורת הבלין, משמע שרק התורה. מצד שני אנחנו רואים שיש אנשים טובים, בלי תורה. אומר הרב, בסדר, הם טובים, אבל חלשים. זה לא ילך רחוק. הם לא ישנו את העולם. בסדר? אם זה מחובר לכוח של תורה, זה מוכפל פי כמה וכמה. עד כאן מובן? על כן תיקון עולם שלא בעולם הוא חלש, הוא לפי כוחה של תורה מתגדל. אומץ הרצון, ועם זה הוא מתעלה מקדושה, מכוח הקדושה הכוונה, וזהו עילוי עליון הפועל בעולם. גיל! כן, בבקשה. תקיף הכוונה חזק. למשל, כן, או שהוא לא יצליח להשלים את המשימות שלו. איך מחזקים את הרצון? לפי מה שהוא אומר כאן, על ידי תורה. כלומר, התורה נפגשת עם הרצון הבסיסי שיש לי, ונותנת לו ערך של אלוהיות. דרך ארץ קדמה לתורה. ולכן יש מה שנקרא דרך ארץ. אדם לא מתחיל עם תורה. אדם מתחיל עם דרך ארץ. גם עד גיל 13 אנחנו פטורים מן המצוות. למה? כי אנחנו עסוקים בדברים אחרים שהם קודמים. אתה לא שואל את הילד האם הוא אמר מודה אני. אתה שואל אותו אם הוא ינק. כן? זה השאלה. אחרי זה, על גבי זה, בא התורה. מה? איך מה? הוא רוצה לציין. בסדר. אז יש שתי דרכים. זה רבי יהודה לייב אשלג, בעל הסולם על הזוהר. הוא מסביר שיש בעולם שני מסלולים לרצון של האדם. יש מה שנקרא דרך התורה ודרך הייסורין. עכשיו, מה זה ייסורין? ייסורין זה דווקא שסובל וכואב לו וכו'. ייסורין הכוונה מה שלא תורה, נקרא ייסורין. עכשיו, למה זה ייסורין? כי בתורה אני פוגש פנים אל פנים את מי שאמר והיה העולם, אני יודע את רצונו. מה שאין כן, כל מה שמחוץ לתורה אני צריך לנחש. זה לא ברור, זה מסופק. יש עוצמות גדולות, אני לא יודע איך לנתב אותן. אבל, אז אפשר, על ידי הייסורין לחזק את הרצון. זה הייסורין, המפגש עם ההתנגדות. אז הרצון מתחזק. כמובן? ודאי שמתעייפים, אבל יש הבדל בין עייפות ראשונית לבין עייפות של עובד. מתוקה שנת העובד. יש אדם שמתעייף בגלל שאין לו אנרגיה. יש אדם שמתעייף בגלל שיש לו הרבה אנרגיה. זה לא אותו דבר. נכון? אבל, אם באמת האדם הגיע לעייפות במובן הרוחני של המילה, אז כדאי שיעסוק בתורה. כן, כתוב, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. כן. יורם בן נבט, מי זה?
ירובעם בן נבט.
כן, כי יורם זה מישהו אחר. כן, ירובעם בן נבט. האם יש אדם שיש לו תורה בלי יראת שמיים? יש דבר כזה, השאלה אם זה מתאים לירובעם בן נבט. כן, אפשר להגיד. כן, אדם. כן. אני לא שומע. כלומר, אתה אומר ככה, שכוחות החיים, זה נקרא יצר הרע, והתורה רק מנתבת. אפשר להגיד את זה, כן? בהחלט. בהחלט. יש מקום לזה. הרצון. יש גם יצר הטוב, שמעת? כן. שמה ש? תלוי, למי אתה נותן לנתב? כלומר, יש מי, או לנווט, יותר נכון. יש מי שמחליט שיצר הרע הוא המכתיב, יש מי שמחליט שיצר הטוב הוא המכתיב. כן? כן? נכון. יפה. בזוהר כתוב שפעם אחד החכמים הגיע אל הנהר ולא הייתה מעבורת. והיו זקנה וילד. אמר, אני אקח אתכם על הכתפיים אני אשחה, תעברו את הנהר. אמרו לו, אי אפשר, תורה מתש את כוחו של אדם. אתה תלמיד חכם. אמר להם, אני יודע. לקח אותם ועבר את הנהר. זה ההבדל בין תלמיד חכם של התלמוד לתלמיד חכם של הזוהר. תלמיד חכם של התלמוד זה כאדם שמעולם לא עשה התעמלות, לראשונה הוא עושה, אז הוא נגמר מזה. אבל אחרי שהוא מתרגל את זה הרבה, נהיה חזק מזה. כי הרי מאיפה למדו שתורה מתשת? כי היא נקראת תושייה. תושייה זה כוח. עד כאן להיום.